בסדר, במסילת ישרים, עמודה השמאלית, העמוד הזה בחוברת, רואות? עמודה השמאלית. ויש עוד פחות מזה, והוא שקשה לכעוס. וכעסו לא להשחית ולא לקלה, אלא כעס מועט בכמה זעמות, רגע ולא יותר. דעי, משעה שהכעס מתעורר בו בטבע, עד שגם התכונה תתעורר, התבונה תתעורר כנגדו, והוא מה שאמרו חכמים זיכרונה מברכה, קשה לכעוס ונוח לרצות. הנה זה ודאי חלק טוב. בסדר? מה רבך נותן לו ציון? איזה ציון הוא נותן לו? חלק טוב. בסדר, חלק טוב. למה חלק טוב? הוא עכשיו מסביר. כן, על מה מדובר? מדובר פה על אדם שכשהוא כועס, הוא כועס שנייה אחת, ומיד מה קורה לו כנגד זה? השכל מתעורר והוא מפסיק לכעוס. הוא בקלות מתרצה. בסדר? כועס לרגע אחד, זה מה שאתה יודע, רבה רבה רבה. ומיד הוא מתרצה. מסביר לנו למה זה חלק טוב. טבע האדם מתעורר אחד, ואם הוא מתגבר עליו, שאפילו אישה את הכוס עצמו לא יבער הרבה, הוא מתגבר עליו שאפילו אותו כסקה לא יעמוד בזמן גדול אלא יעבור וילך, וזה שראוי ישנה. כן, ברגע שהכס התעורר על אדם, מי את שולט עליו ומי את מרגיע אותו ומשכיח אותו? ראוי ישנה. אמרו זיכרונה מברכה, תולרת הזמנה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולטי בישה מריבה. והיינו שכבר מתעורר, תבוא לו כעס, לא מתכוון. בולם. מכאן, הוא עובר למידה הבאה. אולי אני אוסיף פה עוד קצת דברים מתוך דבריו של רב אריה על הפירוש, פירושו מסכת אבות. במסכת אבות יש השתלשלות של מידות שאחד מהם המסכת מביאה קשה לכעוס בנוח לרצות. המדרגה הזאת, למה היא מדרגה גבוהה? כי אם אדם הוא קשה בטבע שלו, עוד מעט נבין את זה עוד יותר, זה המקור שצילמו לנו עכשיו, אנחנו נבין את זה עוד יותר, בטבע שלו הוא קשה לכעוס. כן, יש לו משהו שהוא קשה לכעוס, קשה לכעוס. לוקח לו הרבה הרבה זמן להגיע למה? למידת הכעס. מה זה נוח לרצות? שהוא מהר, נכון? זה שהוא לקח פה בעצם שתי הפכים, מה שהוא עושה אותו לאט, ומצד שני, מה שהוא עושה אותו מהר. אז הוא בנה בעצמו בעצם שתי מידות שהן הפכיות, והוא משתמש בכל אחד מהם בכיוון הנכון. את הכעס, שזו מידה לא פשוטה, אז פה הוא משתדל לא להגיע. להגיע אליה לעתים נדירות. אבל אם הוא מגיע לעתים נדירות, הוא עבד על עצמו בצורה שהוא לעתים נדירות עושה משהו, אז לכאורה לעתים נדירות הוא היה צריך לקחת לו גם הרבה זמן מה? לרצות, נכון? לסלוח היה גם צריך לקחת לו הרבה זמן, אבל הוא עבד על עצמו בצורה כזאת, הוא יכול לשלוף את המידה הנכונה בזמן הנכון. אז הוא לא כועס הרבה, אבל כשהוא צריך למחול, מושך את זה מהר ומוחל מהר, אז הוא עושה פה תהליך עם עצמו. זה לא משהו טבעי שאדם יש לו את שתי הקצוות האלה. בסדר? אני אומרת את זה ממש במאמר מוסגר, אנחנו עוד מעט מתוך דבריו של רב אריה במשנה אחרת, נבין את זה עוד יותר. בסדר? לוקח אותנו מהר"ל למידה האחרונה, מידתו של הלל, הלל שראינו עליו את כל הסיפור הזה על שתי אנשים וארבע מאות זוז. אומר לנו ככה הרמח"ל, אמנם מידתו של הלל הזקן עולה על כל אלה. כן, יש מידה עוד יותר גדולה מכל מה שהוזכר קודם לכם בעיניי, שכבר לא היה מקפיד על שום דבר, ואפילו התעוררות של כעס לא נעשה בו. זהו ודאי ענקי מן הכעס מכל וכל. מה אומר לנו הרמח"ל? מה עשה הלל? הלל ניקה מעצמו את מידת הכעס לגמרי לגמרי, הכעס לא עושה בו שום רושם. פה זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כן, מדרגה שעולה על כל המידות האלה, זה מידת הנקיות, הוא ניקה את עצמו לגמרי לגמרי מהכעס, הכעס לא עושה בו רושם, בכלל, בכלל, בכלל. זהו, ואותו הרמח"ל בעצם משבח ומגדל, כביכול מה מנחה אותנו, לאיזה מדרגה הוא מצפה שנגיע? הלל. נכון? כי אחרת הוא לא היה כתוב על זה. והנה אפילו לדבר מצווה הזירון הזיכרונה מברכם שלא לכעוס. כן, גם אם אתה צריך לעשות איזה מצווה, אל תכעס. ואפילו הרב על תלמידו ואב על בנו, לא שהיא לא ייסרם אלא ייסרם ייסרם אך מבלי כעס, כי אם ידריך אותם בדרך הישנה, הישרה, סליחה, והכעס שיראה להם יהיה כעס הפנים, לא כעס הלב. ואמר שלמה, אל תבעל ברוכחה לכעוס, וגומר, ואומר כי להביא לי הרג ואף, ואמרו זיכרונם לברכה, בשלושה דברים האדם ניכר, וכוסו כיסו כעסו. כן, אז אומר לנו מתי כן יש מקום אולי לכעס, בחינוך. אתה צריך להראות שאתה לא מרוצה אולי ממשהו, אבל גם אומר לנו, לא בכוח הלב. כן, אם אתה עושה לילד שחנון נונף, וזה לא הבא מבפנים. זה רק כלפי חוץ, אתה מראה שהמעשה שלו עושה, הוא לא תקין, הוא צריך לשנות את המעשה שלו. אז זה יהיה רק בפנים. אתה עושה איזה פנים ככה, כביכול כועסות, אבל לא בתוך אחת פנימה. אנחנו עוברים לעניה. מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו. שנינה נאמר, פנה ילכו ואני חופי לך. אם אנחנו רואים אדם כועס, מה אנחנו לא צריכים? מה לא צריכים לעשות לו? לעזוב אותו. כועס? תנו לו לכעוס. אל תרגיעו אותו עכשיו, תנו לו לכעוס. כן, זה מה שמנחה אותנו פה, אין מרצים לאדם בשעת כעסו. למה? אם ראינו עד עכשיו שהכעס הוא לא טוב, והוא מידה מגונה, וצריך להתרחק מהכעס מאוד 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 מאוד, אז אם אני רואה אדם כועס, למה שאני לא אגיד? מה אתם אומרות? לפני שנראה בפנים. למה לא לרצות אדם בשעת כעסו? זה משהו רוחני פה, שהוא משהו טכני, עצה טובה. מה זה? למה זה לא יעזור? לשקול, ואז מה זה יכול לגרום? עוד יותר. כן, כמו להוסיף מדורה, להוסיף לנפט או שמן, יהיה תבערה עוד יותר גדולה שאתה מנסה לרצות אדם בשעת כעסו. עוד רעיונות למה לא לרצות אדם בשעת כעסו? רצית להגיד לנו משהו או שזה מה שהיא אמרה? כן, יכול להיות, כי אני לא הגעתי למה שהוא הגיע. אני גם לא במקום שלא יכולה יכולה לדון אותו על זה שכועס. למה שאני מוכיח אותו עכשיו? יכול להיות. נער, בוא נראה מה הוא אומר לנו פה. למה לא לרצות אדם בשעת כעסו? מה זה? לרצות זה כאילו להרגיע. בסדר, להרגיע אותו, היינו, זה לא כל כך נורא, אל תיקח ללב, לא יעזור. אבל הוא אומר לנו פה את הסיבה הפנימית של זה. בסדר? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמתן עד שיבוא פנים של זעם ואני אחלך. הורינו שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהם אחת שתהה רעה בהחלט. עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נהדרת. אומר לנו פה דבר מבין. כל המידות שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע האדם ונפשו, אין אף מידה שאפשר להגיד עליה שהיא לגמרי רעה, שעדיף היה שהקדוש ברוך הוא היה מארגן אותנו בלי המידה הזאת. כן? כך אומר לנו הרב בן היה. זו אמירה מדהימה, נכון? כי לכאורה אם היינו נמיד שמים פה על הקיר, עושים פה פתקים ומחלקים לכם כל מיני מידות, 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 ואתם הייתם צריכות לתכנת את העולם, איזה מידות הייתם מוציאות? שמות בפח. איזה מידות? איך? איזה, למשל, דוגמה?
כעס.
כעס. נכון? איך היה העולם נראה בלי כעס? אולי יותר מוצלח. איזה עוד מידות? איך? גאווה, מה עוד? קנאה, מה עוד? גזל. איך? גזל. פחות. גזל זה יותר מעשה, בסדר? אפשר אולי גם להגדיר את זה כסוג של מידה, אבל לא מהמידות הרגילות שאנחנו מכירים. מה עוד? איך? תחרות, כבוד, קפדנות, נכון? המון מידות שכאילו אם אנחנו היינו בורים את העולם, היינו פשוט לוקחים אותם, שמים אותם בצפרדע הירוקה בחוץ, ומנהלים את העולם בלעדיהם. מה אומר לנו פה הרב? אומר לנו אחרת, הורונו שכל המידות שחקק השם יתברך בתאה באבן, האדם ונפשו אין בהם אחת שתאה רעה בהחלט עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נהדרת. כל המידות האלה שאמרנו עכשיו כאילו היינו זורקים אותם אם היה אפשר, לא, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, סימן שמה? סימן שצריך אותם. אפשר שעוד מעט נעבור על מידה מידה ונראה איך צריך כל מידה, למה צריך כל אחת מהן. כי הפועל הטוב פעל הכל לטוב. כן, הקדוש ברוך הוא פעל הכל לטוב, רק צריך שישתמש בכל אחת כשעתה וכמידתה. אין משפט נפלא זה. מה הוא אומר לנו פה? הוא אומר לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את כל מה שהוא ברא לטוב. כל המידות שהזכרתם פה עכשיו, שמוטב היה שהיינו שמים אותם בצפרדע בחוץ וחיים בלעדיהם, והעולם היה כביכול נראה יותר טוב בלעדיהם. אומר לנו לא. לא. כל המידות הן מידות בעצם שיכולות לשמש אותנו לטוב. רק צריך שישתמש בכל אחת כשעתה וכמידתה. מה זה אומר כשעתה וכמידתה? המשמעות של זה, שאם היה לי פה עכשיו סל מידות, בסדר? נדמיין כל אחד שיש ליד הסל, רמי לוי כזה, ובתוכו כל המידות. בסדר, זה באמת באמת עבודת המידות. לדעת שכאילו לנפש שלה, המידות הן בעצם בתוכנו. אבל בסדר, אני עושה פעולה קצת מצחיקה, אני לוקחת את סל של רמי לוי, ומוציאה כאילו מתוכי את כל המידות ושמה בתוך הסל הזה של רמי לוי. מה החוכמה בעבודת המידות? לדעת להשתמש בכל מידה, אומר לנו הרב, בשעתה כמידתה. בשעה הנכונה ובמידה הנכונה. זאת אומרת שיכול להיות שיש מצב שפעם אני אצטרך להוציא מהמזוודה הזאת, למשל את מידת הקפדנות. נכון, מידת הקפדנות זה לא נשמע משהו משהו. ואני אצטרך להשתמש בה בשעה מסוימת, בכמות מסוימת, וזה יהיה נכון ובסדר. ואם לא היה לי את היכולת הזאת, ולא היה לי בסל הזה את המידה הזאת של הקפדנות, להוציא אותה כשצריך אותה, עבודת השם שלי, לא הייתה יכולה להיות שלמה. העולם לא היה יכול להיות שלם, בלי המידה הזאת. כנ"ל מידת הכעס. מידת הכעס עד כמה שגינה אותה פה הרמח"ל, ועד כמה שראינו שהיא לא מידה משובחת והילל, בסיפור שלמדנו ניסה ללכת לקצה, קצה, קצה, קצה השני, אם יהיה לי בסל הזה מידת הכעס, ואני אדע להוציא אותה לפעמים, לעתים מאוד נדירות, ולהשתמש בה כשצריך, במידה הנכונה, אז אי אפשר לעולם בלעדיה. זה מה שהוא אומר לנו פה. חייבים שהיא תהיה המידה הזאת. עוד מעט נעבור אולי מידה מידה ונסביר, כאילו. בסדר? מזה יצא שאין לדחוק אפילו המידה הרעה יותר מדי באופן שלא להתעלה שום מקום. זהו, מה אומר לנו? אסור לנו לקחת את הנפש שלנו ולקחת מידה שנראית לנו לא טובה בנפש וכאילו למחוק אותה, לדחוק אותה, לזרוק אותה לצפרדע, כמו שאמרנו קודם. לא, אל תעשו את זה, זה לא נכון, אומר לנו. זה לא נכון, אם יש לך מידה בנפש כלשהי, כנראה שיש לה מקום, כנראה שיש לה צורך, כנראה שאפשר להשתמש בה בצורה חיובית. כי אם מקומה מצומצם ראוי להיתן לה. כן, אם זה מידה כביכול שמוגדרת לנו כמידה לא פשוטה, זה לא מידת הענווה, זה לא מידת הנדיבות, זה לא מהסוג הזה של המידות, אלא זה מהסוג של המידות שמוגדרות יותר קשות, אם אנחנו ניתן לה את מקומה המצומצם הראוי להיתן לה, או להשתדל לתקנה, ונתקן אותה, וניתן לה את המקום המתאים, אז היא תוכל לשמש אותנו. על כן, בשעת כעסו, אין מרצים לו לאדם. כן, הוא מוסיף על גבי מה שאתם אמרתם. אתם אמרתם שלא מרצים לאדם בשעת כעסו, למה? כי זה רק יגדיל את מה? את התברה שלו. הוא מוסיף על מה שאתם אמרתם ואומר משהו אחר, הוא מסתכל על הדברים מבחינה רוחנית. למה אין מרצים לו לאדם בשעת כעסו? שהאדם השלם גם כן אפשר שיכול. בעצם יכול להיות שעומד מולי אדם שלם, מה זה שלם? מה זה שלם? שלם מבחינה מידותית. בסדר, הוא שלם בעבודת השם. וגם הוא אפשר שיקוס, הוא יכול לקוס. על כן צריכה מידת הכעס להימצא, וראוי לרצות מיד. הוא אומר לנו כמו הרמח"ל, מה אתם אומרות?
לא.
הוא לא אומר כמו הרמח"ל, נכון? הוא אומר כמו הרמח"ל באיזה מדרגה של הכעס? אחד לפני האחרונה, נכון? אחד לפני האחרונה מה הוא אמר לנו? הוא שיבח, הוא אומר ראוי לשבח מי שמה? מי שקשה, יחוף מנוח לרצות. אומר לנו הרב, מה צריך להיות? מידת הכף צריכה להימצא. אין, אסור לנקות אותה לגמרי, שהיא לא תהיה בכלל בכלל. ראוי לרצות מיד, אבל לומר שלא יהיה לה כף שום מקום, מורה כאילו כוח נברא בנפש להרע. אם אנחנו כאילו נמחוק את הכף לגמרי, 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 אז מה אנחנו אומרים כאילו על הקדוש ברוך הוא, שמה הוא ברע? מידה שלמה שכל המגמה שלה היא? היא רוע. היא השחתה. זה לא יכול להיות. זה לא ניתן להאמר, לא יכול להגיד דבר כזה על הקדוש ברוך הוא. ממשיך אומר, זה דברי החסיד במסילת ישרים, פרק י' א', מי זה החסיד במסילת ישרים, פרק י' א', על מי הוא מדבר? על הרמח"ל, נכון? שכתב את מסילת ישרים. שכתב שמעלת הנקי המעולה, שלא יעשה הכף מעולם רושם בו כלל, צריך עיון לעניות דעתי. מה הוא אומר? שהוא בעצם חולק על מי? על הרמח"ל. הוא לא מבין, הוא אומר, אני לא חולק, הוא אומר, אני לא מבין. צריך עיון, צריך לעיין בזה, הדברים לא ברורים. מכוון כמפי מידת השלמות הראויה לאדם המעלה, מכוון כפי מידת השלמות הראויה לאדם המעלה, יסד המנהיג העליון יתברך בהנקלתו הכללית שישנם כוחות שתכליתם דומה בכלל הבריאה כתכלית הכעס באדם. ואם שאפשר לכובשם על ידי תפילת צדיקים וזכויות, אבל ראוי להניח להם איזה מקום, כי מעשה השם הכל נברא לתכלית טוב. על כן, אמר המתן עד שיעברו פנים של זעם ויפעלו פעולתם בעת הערך על כל פנים, כי לא לריק נמצא והניח לך. ובהיות המקום הניתן לכס בהתעוררות האדם המעולה ומיעט מן המיעט, כמו כן ההנחה מההנהגה הכוללת מצד עצמה, ביותה מתנהגת כראוי בלא יתרון קלקולים אינם טבעיים, היא גם כן רק חלק מועט וקטן, מכונה בערך רגע, כי רגע באפו וחסד כן כל היום. כן, הקדוש ברוך הוא עושה חסד כל היום, רק יש רגע קטן שבו הוא כועס. והנה בנוהג שבעולם האדם השלם ראוי לו להשתמש בכעסו רק בזמן הראוי לזה מאוד, שזהו מעט במציאות, וכן בהנהגה עליונה, כוחות המוכנים להרע שהם לאותה התכלית עצמה, שעליה נבנה יסוד הכעס באדם, הם מעט מן המעט. נקד הכוחות וסיבות הטובות, כמו שהעריך הרמב״ם, שהרע הוא מעט מן המעט, המציאות בכללה היא טובה. וחז"ל הוסיפו שגם המועט ההוא הוא לתכלית טובה, וכראו הוא רגע שהקדוש ברוך הוא כועס בו. והנה, אם מישהו חכם גדול, אם היה חסיד, השתמש בחוכמתו איך להיטיב ולהרבות פעולות הכוחות הטובים. אמנם אם יהיה איש רשע שנפשו יפתר רע, יועיל בחוכמתו להרע. להרחיב חוגי כוחות הרעים, ובילם הרשע הוא דמות הדעת המשולם מתכלית מוסרית, כי אם כולו פונה להרע, וביותו יודע ומשקיף על המציאות כולה. ויודע גם כן ההכנות שיש בו להרע, משתדל להרחיב העניינים הרעים. וזהו לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס לה. אמנם, אם היה אז מצב ישראל לפי הדרך הרגיל, אז היה יכול להשתמש בחוכמתו להשחית נוט, אבל הנהגת דור המדבר שהייתה באור פני מלך עליון יתברך, בניסים ונפלאות וגילוי שפינה, לא יכול להשתמש בכוחות הרע שבמציאות להרע להם, על כן ביקש דרכים רחוקים להשחית אילה תחילה המצב המוסרי על ידי בנות מואב. בסדר? נכון, וגם אם תשימי לב, באחד, בעמודה השמאלית, מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו, קשה לכעוס ונוח לרצות. זה בדיוק מה שאומר הרב בעניה, אבל הוא מתקדם הלאה. הוא מתקדם עוד פסקה אחת. אמנם מידתו של הלל עולה על כל אלה. מהי מידתו של הלל? כפי שבר לא היה מקפיד על שום דבר. ואפילו התעוררות של כעס לא נעשה בו. זהו ודאי ענקי מן הכעס מכל וכל. מה זה אומר? שהלל כביכול מחק את הכעס לגמרי. והרב בעניה אומר לנו, זה צריך עיון לעניות דעתי. כי הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, הוא ברא את כל המידות, אז בא לטוב. אי אפשר להגיד שהוא ברא מידה אחת שאין, היה עדיף שהוא יברא את העולם אחרת, נכון? בלעדיה. כי כל מידה משמשת אותנו למשהו. בואו ניתן דוגמאות, שזה יהיה משהו לא בזה. סר מעשי. גאווה. איך גאווה יכולה לשמש לטוב? מה אתם אומרות? איך?
מנהיג
של מה?
יכול
להיות שהיא
גאווה,
גאווה שהיא טובה, כאילו. נכון, כלל ישראל. נכון, עם ישראל כולו, אם יוצאים נגדך למלחמה, אתה צריך להשיב גם על מה, גם לזכי קש ותן. אם זורקים עלינו בלוני תבערה, ולא נגיד, זה לא טוב, נכון? עכשיו, אני לא בא לשפוט חלילה, חלילה את ראש הממשלה, אני לא יודעת מה הייתי עושה במקומו, ויכול להיות שאת ראש שיקולים, יש פה כל מיני שיקולים שאנחנו לא מודעים אליהם, ויש פה מגמה בכל השתיקה הזאת. בסדר? לא בא לשפוט. אבל לו יצוין שלא היה מגמה בשתיקה הזאת, וסתם היינו שותקים מתוך רפיסות קומה, שקצת קשה לי להאמין שזה ככה, אבל נגיד שזה היה, אם חס וחלילה זה היה המצב, ברוך השם אנחנו נמצאים במצב שבאמת עם ישראל עובר דברים מדהימים, אבל אז פה היינו מתבקשים לגאווה לאומית. אז מידת הגאווה, כן, יש לה מקום. זה עם ישראל, זה עם השם. אם אתה נלחם מול עם ישראל, אתה נלחם מול הקדוש ברוך הוא, ולכן צריך להשיב לך. אי אפשר לשתוק על כזה דבר. בסדר? בצבא. חייבים שיהיה לך לגאוות יחידה כלשהי, כי אם לא, מה יקרה? למה כולם אומרים תמיד שגולני, מי שבגולני אומר, גולני הכי שווה, נכון? מי שטנקיסט מה אומר? אין על הטנקים. הנדסה קרבית, אין משהו יותר טוב. למה? זה טוב או לא טוב?
אבל השאלה היא, אם זה נקרא גאווה,
כאילו. יש בזה תכונה של מידת הגאווה. אם לא הייתה מידת הגאווה בעולם, הם לא יכולים להחזיק צבא ככה. בסדר? חיל חייב שיהיה לו עוצמה. צבא חייב שיהיה לו כוח. שיהיה לו מנהיגות, שיהיה לו איזושהי גאווה. בסדר? אז ודאי שצריך להיות מתוך הכרה בהשם, ולדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיל ואת הכוח, כן? לעשות מלחמה וכו'. איזה עוד מידות יש לנו? שאמרתם קודם. שכאילו היינו יכולים לחשוב שמוטב לעולם בלעדיהם. קינה. איזה קינה יש שהיא חיובית? יש משהו כזה?
קינה צופרים להשם.
נכון, קינה צופרים, קינה להשם. שמביאה את האדם למקומות יותר טובים. מה עוד? כעס יכול לשנות את המציאות. יש כעס לפעמים על דברים ש... צריכים לחוץ עליהם, נכון? אתה לא יכול להישאר אדיש. אם תישאר אדיש כל הזמן זה יהיה בעיה. אם יש איזה אידיאל שאתה נלחם עליו, אז חייב להתעורר בך איזה כוח שמתנגד למשהו הפך האידיאל הזה. אחרת מה? אתה לא תלחם על האידיאל שלך, נכון? כל דבר בעצם יש לו מקום. מה זה? מידה. כל דבר יש לו מידה שאם אנחנו לא ניקח ממנו קצת קורטוב משהו, העולם יראה אחרת מלעדיו. העולם יוכל להתקדם. תאווה. יש לה מקום? למה?
ליצור.
מה אני מתכוונת?
כאילו, חיים.
רצון, ליצור חיים. אוקיי, ליצור חיים, להמשיך גם חיים, נכון? אם לא עלינו לא היה תאווה לאוכל, תינוק שהנולד לא היה שורד. מה מביא אותו לשרוד? הצורך באוכל, נכון? חייב לאכול. גם אנחנו, אם חס וחלילה לא היה לנו תאוות לאכול, לא היינו יכולים לחיות, נכון? זה גם מה שמקיים את העולם. תאווה להמשך קיום העולם. לולא זה, העולם לא היה שורד, לא היו נולדים ילדים. זה כל דבר מדבר, אם אתה נותן את המקום הנכון, בזמן הנכון, יש לו מקום. בסדר, זה גם הכוזרי שראינו בתחילה, שצריך לכל כוח וכוח לתת את המקום הראוי לו והנכון לו בזמן המתאים. אנחנו נעבור לדפים, הם חולקו לדברים את הדפים האלה. בסדר, לפני שנמשיך הלאה, וואי, אני מתלבטת אם לעבור לזהו. אולי נראה עוד טיפה הדרכות לפני כן על הקץ, ואז נעבור לזה. בסדר, נמשיך עוד טיפה בחוברת. אני לוקחת לוקחת העמודה הימנית בסדר, זה עמוד צדיק א', זה בערך באמצע העמוד. אתם רואים את המילים, למשל אם כעסן את אחת ושלום? זה מופיע פה. בסדר, זה הדרכות בחובת התלמידית, הוא מלמד אותם איך להתמודד עם מידת הכעס. רואות, למשל אם כעסן את אחת ושלום? למשל אם כעסן את אחת ושלום מתבונן. האם נוח לי לכעוס ולהיות מוצלח מעל פני השם? אז מה אומרת כל הכועס? אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. והאם אחד ושם ולדו אחת ושלום? האם באלוקי ישראל, אלוקי נפשי ונשמתי, שאני מרגיש אתה בקברי, אמרות חס ושלום, מקבל אני על עצמי שלא לחוץ מעטה. בלב שלם מקבל אני עליי זאת. ריבונו של עולם, עזור נא לי להמוד ברוחי שלא יחוף. אז מה מלמדת לנו פה כנגד הכעס? מי שמאוד מאוד מאוד כועסת, מה יכולה לעשות כדי לא להגיע לזה? דבר ראשון שאומר לנו, להתבונן. צריך להתבונן בעזרות שלמה הכעס מביא אותנו. הוא מביא אותנו להיות כאילו עובדים עבודה זרה. הוא מביא אותנו לסלק את השכינה. ולכן מה אנחנו צריכים לעשות ללא לחוס? דבר ראשון, נכון, בכל עבודת המידות, למי לפנות לעזרה? לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקדם במידה מסוימת. בבקשה, תעזור לי. כן, אני לא יכולה לבד, תושיט לי יד. והוא עושה את זה, הוא עושה. וכמר כן, תקבע בלבך ובנפשך מחשבה וקבלה זאת, שכאשר תבוא מעשה של כעס לידך ותתחיל לכעוס, תזכור בגנות שגינית את הכעס ואת הקבלה שקיבלת על עצמך, שלא תכעס לאחר לך למשול על עצמך ולהירגע. ומעתה דישת התעוררות הכעס, עיקר עבודתך תהיה להתעקש, לזכור, לצייר לעצמך באופן יותר חזק ובמחשבה יותר ברא, את שעת התרוממותך ואת הקבלה שקיבלת אז עליך, וכן תעשה בשאר החסרונות שאתה מרגיש בך. מה מומליץ לנו? איזה עצה? תלמד על הכעס, תתפלל, תקבל עצמך שלא לקרוס, ואז כשמתעורר בך הכעס, מה תעשה? מה תזכר? עשית רשימת החלטות, איך אני לא כועסת? למה אני לא כועסת? ופתאום אני כועסת. קורה? קורה, נכון? דברים אנחנו מקבלים על עצמנו ופתאום זה קורה לנו עוד פעם. מלא, נכון? מלא, מלא, מלא. אני אומר לנו, אם זה קורה לך שאתה כועס פתאום, תיזכר במה שהבטחת לעצמך. אבל, אל תדמה שמעתה תוכל כבר לתקן את כל חסרונותיך ותתעלף בלא עבודה. לא תיתה טעות מגונה כזו, כי בלא עבודה יכולים לרכוב רק בקבר ולא יותר. אבל להתקן, להיות ישראל עבד השם, יכולים רק בעבודה. ולא עבודה פעמית ובאקראית. כן, זה לא שאתמול בבוקר החלטתי שאני לא כועסת יותר. עשיתי לי רשימה, למה לא כדאי לכעוס, למדתי מלא מקורות על הכעס, והחל ממחר, נגמר. אני ליל הזקן. זה לא עובד ככה, מה אומר לנו? לא עבודה פעמית ובאקראית. אתה לא יכול באופן חד פעמי לעבוד עד מידת הכעס, וזהו, אתה קונה כבר את החוסר כעס. פעם עובד ופעם עוזב, אלא בעבודה תמידית. אתה צריך להתמיד בעבודה ובכל ימי חייך. ימי חייך, ימים כל ימי חייך ללא. אסור לך להסיח דעתך ממך מעבודתך. כן, זה משהו תמידי, זה משהו בכל החיים. ואז יכולים אנו להבטיחך, בעזרת השם, שעבודתך תקל לך הרבה. ולא תהיה כאותם אנשים שאף שיש להם רצון טוב להיות יהודים אמיתיים מכל מקום נשארים עומדים בכל ימי חייהם על מצב אחד. וביום האחרון מביט על עצמו וצועק במה גדול אני אתה מן המצב שהייתי בנערותי, במה ביליתי את כל שנותיי כי בתחבולות כזה אני מתעצה בהם, אני רוצה השם תעלה אתה ותלך מחי אל חי. כן, זה לא שישאר לך את אותו קושי בכף כמו שבהתחלה. שכל הזמן ההתמודדות שלך עם הכף תהיה אותה התמודדות. לא. נלך ויהיה לך יותר קל. ברגע שמצליחים פעם אחת להתמודד עם הכעס, מה זה מזמן? את ההצלחה הבאה. נכון? כי כבר למדנו איך להתמודד. ומפעם לפעם, ככל שאתה יותר ויותר עובד, מה קורה למידת הכעס? היא נרגעת. בסדר? זה כמו אש. הכעס הוא כמו אש. אז אם מספקים לו חומר תבערה, מה קורה לו? הוא הולך וקטן? נכון? הוא הולך וגדל. אבל אם אנחנו לא מספקים לו חומר תבערה, אנחנו לא מוסיפים לו עצים, אנחנו כל הזמן עובדים עליו, עומדים על המשמר, מה יקרה לאש הזאת? תלך ותקטן, תקטן, תקטן.
אני חושב שהכעס
כאן
יכול להיות פנימי. כאילו, אתה אומר, אני לא אכעס, אבל בפנים.
ברור שכן. ברור שכן. ברור, המגמה של עבודת המידות בסופו של דבר היא לנקות את הכעס הפנימי. זה המגמה שלה. בסדר? זה לא רק את הכעס החיצוני, זה רק את המדרגות שהוא דיבר עליהן פה שלא תתפרץ. זה השלב הראשון, אבל לאחר מכן, כאילו כשאתה עולה מדבר לדבר, לכן הוא אומר, זה עבודת חיים. כי בהתחלה מה יקרה לנו? בהתחלה אנחנו נכעס, נעבוד על הכעס, אז בסדר, אני לא אצרח על אחותי. אני רק אגיד לה במילים, וואלה, אני כועסת עלייך. בסדר? אבל ככל שאני אעבוד על זה יותר יותר יותר, אני כבר גם לא אגיד לה, וואלה, אני כועסת עלייך, אבל יכול להיות שמה יקרה לי בפנים? הרגש.
זה לא כן טוב להגיד.
עומד להיות פה פיצוץ. אבל דווקא בדיוק פה מנחה אותנו הפוך. ברגע שאני מוציאה את זה, בשעה שזה בפנים, אני מוציאה פצצת אטום. בסדר? ברגע שנותנת לכעס להירגע קצת, נכון שככל שאנחנו מתרחקים מהמעשה שקרה, יש משהו שמרגיע אותו קצת? אנחנו מתרחקים, גם הזיכרון עושה את שלו. קצת שוכחים, וגם קצת נרגעים. כי אתה מתחיל בלב לסנגר על הבן אדם, אז לא עשה ככה, ככה וככה 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 וככה. נכון, הרבה פעמים זה קורה. בסדר? שבכעס, אני לא מדבר על דברים, לא יודעת מה, יוצאים מגדר הרגל. כעס נורמלי, כשאתה כועס על דברים שקורים שעשו לך, אם עובר כמה ימים מרגע שזה קרה, מה קורה אז לכעס? הוא דואך. בסדר? לכן מה מאוד מאוד מומלץ, גם בזוגיות, לזוגות למשל, מה עכשיו אישה מתפוצצת על בעלה? מה זה כועסת עליו? וואי וואי. שתיקי. אל תגידי כלום. אל תדברי. תבלעי את הלשון. עכשיו מה אני אומרת? אני לא אומרת לא לדבר. איך לדבר? מתי לדבר? את עכשיו תהיה כועסת? לא לדבר. תחכי לערב על כוס קפה. תגידי את הדברים אחרת, בנחת. אני מכירה בית שהתפרק בגלל שאישה לא יודעת לשמור על הפשר. היא זרקה איזה מילה לבעלה, זהו, זה לא רק זה, בסדר, היסודות שם היו עוד ראויים קודם לכן, אבל כזה כואב עליו לראות. כן, משפחה שכל כך ניסיתי לעזור להם בשלום בית ממש שנייה, והם התקדמו והתקדמו כל הזמן, ופתאום היא זרקה איזה משפט, והיה להם איזה פועלים ערבים בבית, זה פגע בכבוד שלו, והוא החזיר לה, ובלגן שלם, ומכאן הדגת, הדרך הייתה לצערי מאוד קצרה. כבר אי אפשר, לא היה מה לעשות שם. היא הייתה לא מדברת, כועסת עליו, ואיליב אותה, לא יודעת מה, אומר משהו לא במקום. קחי אוויר, חכי לערב, תמתיני, תשבי איתו בערב על כוס קפה, תסבירי לו את הדברים בנחת. הוא יבין אותך, יענה לך בנחת, ויסביר לך למה הוא פעל כמו שהוא פעל, ואז הכל יראה אחרת. כן. אני חושבתי שאני, אמא שתיקה איתי,
גם על זה שאני רוצה לקרוא, שאומרת, זה מי שכאילו מכיל את ה... כאילו,
אני אשתיקה. לא הבנתי.
כאילו, דיברנו כבר על השתיקה שכאילו... אז אני שואלת על מי זה נאמר, כאילו, מי מי מצופה לשתוק מה בן אדם שלו רוצה לשתוק, לצעוק איזה כאילו רגע שנייה, אולי תחכה, או הבן אדם ששומע את הדברים, וכאילו יש לו מה להגיד, אבל לא, הבן אדם קרא לקרוץ ואני אשתוק.
שתיהם.
אז זה,
כן. מי שמתכנן לצעוק, תירגע, תנשום עמוק, תספור עד 10, אל תצעק עכשיו. חכה שתירגע ותגיד את הדברים בנחת. זה נכון גם בחינוך לילדים, מאוד. ילד שאימא שלו כועס, אי אפשר לחנך מתוך כעס. אם האבא כועסים, אתה לא יכול לחנך מתוך כעס. מה אתה מחנך את הילד שאתה כועס? מה? מה? אתה מחנך אותו שנפלא לי כעס. שזה מידה מעולה, כעס. להראות. להראות. להראות איכותיות ולא לכעוס.
להראות כעס
אבל
לא
באמת
לכעוס.
להראות כעס אבל לא באמת לכעוס. וגם היום גם להראות כעס זה לא תמיד יעבוד, כאילו הדור השתנה, הדור זה דור של אהבה, של אהבה, של אהבה, של כוחות מאוד גדולים, הכל צריך להיות מאוד בהרבה הסברים, בהרבה אמון. אז אם אני כועסת עליה, אם הגעתי למצב שאני כועסת על הבן שלי, אם קורה לי כזה דבר, אוי ואבוי לי אם אני אגש אליו ככה. אני לא אשיג שום דבר. מה אני אשיג? שהוא יכעס עליי חזרה. אם הוא לא יוריד לי כפה, אז הוא מתחצף, אבל אני לא ארוויח שום דבר, מבחינה חינוכית. לכן אני צריכה קודם להירגע, להתנקות מבפנים. ואז אם יש לי במה לעזור לו, לטפח את המידות שלו, לגדל אותו, ואני יכולה להגיד דברים שישמעו בנחת, עד רבה ועד רבה. אבל אם אני אגיד את הדברים מתוך כעס, הם לא ישמעו. וכנאי מי ששומע. אם אתה עולה לאוטובוס וצועקים עליך, אם תצעק חזרה, לא יהיה לזה סוף. סיפרתי לכם מה קרה לי פעם באיזה סניף דואר. אני נכנסת לסניף דואר. מי שרצה אבל לשאול, חזר משם. אני אשכח, כן. לא. אני אשכח לחזור אליך אחר כך.
פשוט מרגיש לי שיש פעמים שזה לא נכון להחליט, כאילו, לא לצעוק ולא להגיד את מה שמרגישים בפנים, כי יש גם משהו מאוד, וזה מפחיד להגיד, אבל יש לקחת משהו טהור כזה שהוא בא ממקום מאוד פנימי. ואם אני אשתיק אותו ויחכה לערב, אז אולי בערב זה יהיה פחות אמיתי, וזה כאילו קצת יאבד את מה שהרגשתי.
אני מבינה את מה את אומרת, את מדברת על אידיאלים או על דברים טכניים.
אידיאלים
זה
שבאמת חשובים,
אם אני חושבת... אידיאלים זה משהו אחר. בשביל זה הכעס נועל. בסדר? אז אם יש ויכוח אידיאליסטי והוא בצעקות, גם דברי חכמים בנחת נשמעים, אבל פה יש מקום להביע דעה. אבל אם הוויכוח הוא סתם, כאילו על כעס סתמי, שאין לו מקום, אז פה לחכות, וגם פה, זה לא תחנקי את עצמך, וכאילו אל דברי על זה, דברי על הדברים. יש להם מקום, כאילו אם הגעת לזה, יש לזה מקום, אבל ללבן את זה בצורה שהיא מכבדת, בצורה נעימה, לא מתוך לט פנימי, כי אז זה רק כאילו יציס את הצד השני. בסדר, אני זוכרת שהיה לפני כמה זמן איזה סניף דואר נכנסתי, במקרה הייתי לבד, למזלי, הבאתי מבעלי ייפוי כוח לאיזושהי פעולה, אני כבר לא זוכרת מה הייתה הפעולה. עכשיו, לבושתי וכלימתי, היפוי כוח הוא היה על פתק, לא מאוד ישר ולא מודפס. ייפוי כוח זה כאשר מישהו רוצה שתעשי עבורו פעולה כלשהי, בבנק או בדואר. את יכולה עם התעודת זהות שלו להפיל ממנו פתק עם הבקשה של מה שהוא רוצה, עם חתימה המקורית שלו והכל, ויש מקומות שמקבלים את זה וזה עובד, לא בכל מקום. זה ייפוי כוח. טוב, נותנת את זה לגידה מי שעשבה שם. היא צועקת עליי, חבל על הזמן. מה הפתק הזה? ככה מביאים בקשה לא מודפסת בכתב יד, כזה מייר, לא ישר, מה זה? אתה צועקת, 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 צועקת. לא, אני בולעת הרוק, אני אומרת לה, סליחה, באמת אני מתנצלת, לא, מפעם הבאה השתדל להביא מודפס, לא ידעתי. וזהו, ושותקת. היא צועקת, 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 ואני אומרת, שותקת, 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 שותקת. ומחכה. באיזה שלב היא גמרה לצעוק? אין לה הרבה ברירה, זה לא ייפוי כוח שהוא לא תקף בגלל שהוא כתוב על פתק לא ישר ולא מודפס. בסדר? זה אולי לא מכבד, אני לא הייתי בסדר שבאתי זה ככה, אבל תקף. בסדר? עוד לפני כמה שנים, ולפני העידן שכל דבר יכולת להדפיס ולהוציא ממדפסות וכל מיני כאלה דברים. וסובך היה לי להביא את המודפס. והכל עשיתי בכתב יד, גם היום אני עושה עדיין מלא דברים בכתב יד. וזהו, אז לא היה לה ברירה הרבה, לא דיברתי, התחילה לעבור, טיפלה בהיפוי כוח. שנייה לפני שהלכתי, תעודת זהות שלי הייתה, יש לה... קוראים לזה מרפיק הכחול הזה של התעודת זהות, וזה היה נראה כמו כזה בלוי, קרוע, אז היא מוציאה לי. קחי, אני רואה שקרוע לך, קחי זה בשבילך, בעלך, לילדים, הוציאה לי איזה שבע כאלה, נתנה לי. הנה, זה לא צריך, לא, תקחי, תקחי, שיהיה לך. נתנה לי, מה הרגישה בתוכה? כנראה, כי הרגישה קצת פדיחה, נכון? אם לא היה כל הסיפור הזה קורה, אז מסתם לא הייתי מקבלת כזאת שורה נאה בבואי לדואר, סתם בשביל איזה פעולה. אבל הרגישה בתוכה, לא עניתי לה. כנראה עשתה איזה חשבון, וואי, כאילו, בעצם לא מצגתי, אני מה החשבון שאני עשיתי שצעקה עליי? אמרתי לעצמי, טוב, קודם כל מגיע לי צעקות משמיים כנראה, אז ברוכה הבאה, תצעקי. וחוץ מזה שמגיע לי צעקות משמיים, אמרתי, מסכנה אישה הזאת, כנראה רבה בבוקר עם בעלה, עם אחד הילדים, כנראה יש לה איזה צרה, אם ככה צועקת עליי כזה דבר קטן, מי יודע מה עומד מאחורי הצעקות האלה? ככה חשבתי בליבי. לא כעסתי עליה, ריחמתי עליה פשוט. אמרתי, רחמנות. כאילו, ככה לצעוק על כזה דבר קטן, כאילו, בטח יש לה משהו. כן, משהו קורה לה, משהו עובר עליה, משהו לא תקין איתו. והרגישה לא נוח, נתנה לי תשורה בסוף, בסדר? אתם, במקרה שם זיכה אותי להגיב פה נכון. לא תמיד אני ככה מגיבה. במקרה הזה, ככה כנראה היה צריך להגיב, ובניסי ניסים הגבתי כנראה כמו שהיה צריך, בסדר? אבל זה דוגמה למה הכוונה לא להחזיר. מה הייתי מחזירה לה? אומרת לה, מה נראה לך? אני אפנה למשטרה, את חייבת לקבל את זה, תפוקי. מה היה הולך שם? הייתה עוד יותר מתעצבנת עליי, מוציאה אותי, תצאי מפה, אני אזמין משטרה. אני לא עשיתי כלום, רק הבאתי פתק לא מכבד, כן? אבל היא לא הייתה מטפלת אפילו אולי בפנייה שלי. אז לא היה לי משתלם, נכון? להחזיר לה. כי הוא צריך לעשות את השיקול איפה כדאי לנו בעצם להביע ולפתוח את הפה, ואיפה לא. מתי כדאי לנו ומתי לא, ומתי זה נכון ומתי זה לא נכון. זהו, לפעמים זה נכון, כמו שאת דיברת על אידיאל. אידיאל מסוים, לפעמים זה נכון, פה לקום ולצעוק. אנחנו יודעים גם על גדולי ישראל, שכשלפעמים היה דברים הם היו צריכים לזעוק עליהם, הם ידעו טוב מאוד לזעוק מראה על כל מיני דברים. ולצעוק כשצריך גם, ולהרתיע ולהקפיד כשצריך, נכון? אבל לפעמים זה לא המקום, לפעמים צריך לדעת פה עכשיו, אני לא... משתדל לא להגיב, בסדר? צריך לעשות את השיקול, מתי, כמה, איך ולמה. אנחנו שולפים את המידה הזאת או לא שולפים אותה, בסדר? עוד שאלות עד כאן, נתקדם עוד איתה, בסדר? אבל אל תדמה מעתה שתוכל כבר לתקן את כל חסרותיך, תתעלף בלא עבודה, לא תיתה טעות נגונה כזו, כי בלא עבודה יכולים רק לזכור בסרב, לא כבונה פבית באפריל, פעם עובד פעם עוזב, אלא בעבודת מידים, כל המחייך וכולי, ראינו את זה. קראנו עד סוף הפסקה. ואתה יכול, יכול אתה להשתמש גם בפעולות ממשיות, בסדר, אני בפסקה השמאלית, לצורך תיקוניך, ובעניין הכעס למשל, תקבע על עצמך שכאשר רק תרגיש בקרבך נדנות של כעס, כן, מכירים את זה? שהכעס מתחיל לברור כאילו, מתחיל כזה, מתחיל. זה אומר, איך שאתה מרגיש את הנדנות הזה של הכעס, תאמר בפיך איזה דבר תורה. כן, אני מרגישה שאני מתחילה לכעוס, עוד לפני שאני נותנת לזה לגדול, 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 להפך לבלון פורח. מה נעשה? תומה והתורה, למשל, תנא דבעילייהו כל השנה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ואם אפשר לך עוד לומר איזה עניין שאתה צריך לעיין בו מעט בשכל, יותר טוב, אני שנייה עוצרת פה ואני שואלת אתכם איזה מין עצה הזאת, מה העצה הזאת עוזרת, איך היא תרגיע את הכעס? בלי שאתם מסתכלים קדימה.
באיזה הקשר אני
אגיד דבר תורה שאני צריכה לחשוב עליו, לא יגיד, יחשוב בליבי. כן. יחשוב לעצמי פתאום על איזה דבר תורה שצריך לחשוב בו בשכל משהו. מה זה יכול לעזור לפי מה שראינו עד עכשיו? איך? 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 וואי, בכל הלב שמעת?
פתאום לעזור רגע ולחשוב על משהו כזה שתרגיל.
ואז מה זה עושה?
זה הכי משתנות.
את מה הכעס מבריח? את השכל. כעס מבריח את השכל. ברגע שיש שכל מה אין? אין כעס. בסדר? זה משהו שנוגד את השכל. מה יכול לגרום לכעוס, לכעוס ממש לכעוס? זה זה שהשכל מסתלק. נכון? הוא כאן כתב לנו את זה בהתחלה, הכל הכועס. השכל כאילו לא נמצא שם.
למה? אבל יש בזה היגיון.
יש בו היגיון, אבל כשאתה כועס בתברה פנימית, אתה כבר לא שולט בשכל. אדם שכועס, בתוך כדי הכעס שלו, הוא לוקח את הלחץ ושובר אותה מרוב הדבים. זה משהו שכלי? או שזה משהו שמעיד שכרגע השכל יסתלק ממנו? מה זה מעיד? השכל ידע, מה אתה שובר את הלחץ עכשיו? מה אתה שובר את הארון? מה אתה שובר את הבית? מה אתה זורק את הבית מהחלון? כן, ראיתי בעיניי, סיפרתי לכם, אדם שזרק... יכול להיות אבל שאם הוא היה קצת חושב על משהו כועס, הוא חושב באמת מה מניע אותי פה לכעס עכשיו, אז הוא היה בשכל מגיע למסקנה שאין לו על מה לכעוס. יכול להיות. בסדר, אבל כשאדם משתולל מכעס, אז השכל יסיים. נכון, רוב הפעמים אנחנו סתם כועסים. נכון, להשתלט על זה, זה רוב הפעמים. רוב הפעמים אנחנו כועסים סתם. בסדר? בודדים הפעמים שבהם אנחנו כועסים, כי יש לנו פה עכשיו באמת אידיאל גדול. אידיאל גדול הוא יכול לגרום לתבערה פנימית, לכעס פנימי. בסדר? זה קורה לפעמים. ואם לא היה לנו את הכעס הזה, אז אולי זה לא היה טוב, כי לא היינו יכולים להילחם על מה שאנחנו מאמינים לו, נכון? אז הוא אומר לנו, תגיד דבר תורה, למה? כי מה דבר תורה? תחשוב על דבר תורה, מה דבר תורה גורם? מה דבר תורה יוצר? פעילות שכלית, נכון? דעת, אתה צריך, כשאתה מתעסק בתורה, מה עובדת שכלה? דעת עובדת. ברגע שהדעת עובדת, מה היא תעשה? את מה היא תדחה? את הכעס. היא תסלט את הכעס. בסדר, לכן הוא מציע לנו בעצם את העצה הזאת. כי ראשית, דבר התורה שתעמיק בה, תגן ותצילך מיצר הכעס, וגם פשוט בדרך טבע הגוף ייקח. הכעס הוא מין שיגעון ברגע זו על אותו דבר. לכן קשה לו איש להתגבר בשכלו הבריא, אז שלא לכעוס מפני שאין זו השכל בריא. דעת השיגעון דחתו. לא שנעשה חס ושלום משוגע לכל דבר, רק לאותו דבר. לכן רק דעה שכנגד הכעס אי אפשר לו להעלות אז ולומר שלא לכעוס, כיוון שמשוגע הוא לאותו דבר. אבל מחשבה אחרת שאינו נגד כעסו היא כן יותר לחשוב. ויכול לומר את דברי התורה שאינם מתנגדים לכעסו. וכשישיח דעתו על רגע ויעמיק בשכלו בדבר התורה, יעבור השיגעון מעליו. ולשכלו הבריא יהיה קל להתגבר גם נגד כעסו ולמשול ולא לכעוס. בכלל יש להתעונן שבעיתים הללו כינו את הכעס בשם חולשת העצבים, נרבי, כן, מעוצבן. ובשביל זה מתחמק כבר האיש לבטל את רעת מידה זו, לומר חולשת הגוף היא ולא מידה רעה היא אשר בו תלויה. כן, היא עצבני, הוא לא יקרא לזה כעס, אני קצת עצבני, והיא חולשה בעצבים. אין אמת שגירוי העצבים מעורר את הכעס, אבל מתבונן על למה זה בהינו יהודי כשמתגרה כעסו על מישהו מוכן לרצחו נפש. מה שכן כן היהודי יפתחו את הערך יקר והיותר נעלה לו יערוב אף לא יקר, אלא רק יצוף ויחרף את זולתו, ואף שחושת העצבים בכולם שמה, מכל מקום, לא כולם רואים לעשות מעשים רואים שווים בשעת כעסם. על מה הוא מדבר איתנו פה? הוא מדבר איתנו על התגובות השונות של אנשים בשעת כעס. הוא לוקח גוי ויהודי, אבל נניח אנחנו, אם היינו עושים פה עכשיו בחדר השני, מעבדת כעס, לוקחים משהו שמכעיס את כולנו, בסדר? מעצבן את כולנו, היינו עוברות אחת-אחת את החדר הזה, ומצלמות את התגובות. מצלמות איך כל אחת מגיעה. כל אחת, למרות שכולם בנות מדרשה, כל אחת פה הייתה מגיבה איך אחרת. במה זה תלוי? איך התגובות השונות בשעת הכעס מורכבות? ממה הן מורכבות? למה? למה אנחנו מגיבים אחרת בשעת כעס על אותו דבר? בסדר? אז הוא מסביר לנו את זה בקטע הבא. הדבר הוא פשוט. איש הער יכול להגביל את נפשו אף לזמן שעתו, שנתו. כשהוא מתגלגל בשנתו, אנה ואנה, כשיגיע לקצה מיטתו, לא יתגלגל החוץ ארצה, רק יחיש לשוב להתגלגול אל מיטתו ולא ליפול. ואף שישנו, ואין בו דעת בשעה זו, אבל דעתו כבר בנפשו בשעה שוער מגבלת אותו גם אתה גם לישה תיאדרה. בסדר? נסביר את זה קצת יותר את מה שהוא אומר לנו כאן. אדם, למשל, אם ישכיבו לידו תינוק בלילה, כן? הוא ישן, והוא ישן לידו, לא ישכיבו לידו, הוא ישן לידו ולידו ישן תינוק. אמא כזאת שמניקה בלילה את התינוק שלה, ותוך כדי שינה, התגלגלה על התינוק וקרה לו נזק. או דחפה את התינוק מהמיטה ולא יודעת, קרה לו משהו, נשבר לו הרגל. היא תיתן את הדין או לא תיתן את הדין? היא אשמה או לא אשמה?
לא אשמה.
לא אשמה?
כן, כי היא לא שולטת את העצמה שלה.
אז בדיוק הוא אומר הפוך. היא אמורה לשלוט על עצמה בשינה, למה? כי היא לקחה את התינוק הזה לידה כשהיא הייתה די נערה. והיא אמורה בשינה לזכור שיש לידה תינוק. או מלכתחילה לא לישון איתו, או לזכור שיש איתה תינוק במיטה. ואני מניסיון, עתיר שנים של שינה עם תינוקות במיטה, אומרת לכם ששינה עם תינוק לידך, הוא לא כמו שינה עם תינוק לא לידך. כאילו את מודעת בשינה, בסדר? שיש לידך תינוק, ואת לא תתגלגל לידך. השינה היא שינה מסוג אחר. היא שינה יותר חלשה, היא שינה אחרת. יותר מזה שאת ישנה ויש תינוק בחדר, איך אמא מתעוררת לתינוק שלה צורח? ויכולים לשאול איתה עוד אנשים בחדר והם לא יתעוררו, איך זה קורה? כי היא בדעת שלה, לפני שהיא הלכה לישון, היא יודעת שהיא תצטרך לינוי כזה לקום. היא יודעת את זה, כבר, השינה שלה היא כזאת שהיא כבר בשינה מחכה למה לשמוע? את הבכי. ולראות אותה מיד באופן אוטומטי. אבל אם האמא הלכה לישון, והתינוק כמו שהמליצו פה, לא לידה. כן? כמו שממליצים בבתי חולים. כן? אם היו מקליטים אותי, לא טוב. אז זה לא בסדר, כי לא הייתי צריכה להגיד לכם שזה לא בסדר לישון עם התינוק. בסדר? אבל העובדה היא שאם אתה ישן לידי התינוק, כן יש לך את המודעות הזאת. בסדר? כן. בבתי חולים צעקו עליי כמה פעמים שהייתי נרדמתי ליד התינוק. לא מקבלים את הדבר הזה. אומרים שזה חוסר אחריות, אבל כן, השינה היא אחרת שאתה ישנה התינוק. אבל אולי שנגיד הייתי שמה את התינוק
בה.
מי שיכול לסמוך על עצמו, יכול לעשות את זה. מי שלא יכול לסמוך על עצמו, שלא יעשה את זה. בסדר, זה תלוי בחוזק השינה. כמה חזק אתה ישן. בסדר, יכול להיות שיש אמא שישנה כל כך חזק, שבאמת כנראה המלצות של בתי חולים הן נכונות, ויכול להיות שרוב האמהות ישנות מאוד מאוד חזק ויכולות להתהפך על התינוק, או שהאבא יתגלגל על התינוק, לא יודעת מה. צריך בזה זהירות, בסדר? זה לא יוצא חכמה ברור לשם עם תינוק. לא ממליצים, לא מומלץ. אם הייתי שמה כעצתך וכעצת בתי חולים את התינוק בהריסה, והולכת לישון, ומישהו תוך כדי שאני ישנה בא ושם את התינוק לידי. ואני תוך כדי שינה זזתי והפלתי את התינוק הזה על הרצפה והוא ניזוק. מה יהיה הדין שלי אז? יודעות?
לא אשמתי.
בסדר? זה לא אשמתי. אם אני שמתי את התינוק והלכתי לישון ובערנות ידעתי שיש לידי תינוק והזקתי לו, אשמתי. בסדר? זאת אומרת שההלכה היא לא בדיוק אומרת בדיוק מה שאומרים בבית חולים. היא בעצם אומרת שאמורה להיות לי מודעות פנימית כשתינוק ישן לידי, אם שמתי אותו לידי, שואר. אבל אם מישהו אחר בא ושם לידי כשאני ישנה, אני כבר לא אחראית, אני לא אמורה לדעת שיש לידי תינוק ואני לא אמורה לא להזיק לו. מי אשם בזה? מי ששם את התינוק. זה רוח חסר אחריות, הוא היה לו בסדר, אנחנו פה נעצור, ובעזרת השם בפעם הבאה ננסה להבין איך זה מתקשר כל הסיפור לעניינים. בסדר, ותשמרו על הדפים האלה, הם משמעותיים והם מדהימים. בסדר, לפעם הבאה אנחנו נראה אותם בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה טובות.
כמו שזה הלכה.
אדם בשעת כעצמו.